נזיר, דף י' ז', תחילים בעזרת השם, 9 שורות מלמעלה, במילה A-T-V-A. עם ישראל במתח. ממתינים בדריכות. לפני זמן קצר, פעם היחידה בשנה, היום היחיד בשנה, הכהן גדול נכנס לפני ולפנים, לקודש הקודשים, וכולם מקווים, שהוא יצא, אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש בלי פגע. זה לא פשוט, נכנס למקום אש להבת שלהבת, מקום הקדוש ביותר בעולם, צריך להגיע לשם בהכנה נכונה, עם מחשבות נכונות. הכהן גדול אסור לו להתעכב אפילו רגע. כי כולם ממתינים. בכל זאת, ביציאתו, הוא היה מתפלל תפילה קצרה. צורכי עמך מרובים. הוא היה אבל צריך לברור יותר ממה לומר, על מה לדלג ולא לומר. ובכל זאת, היה דבר אחד שהוא היה מתפלל עליו בין שאר הדברים. כמו שמבואר בתלמוד הירושלמי על מסכת יומא, פרק ה' הלכה ב', אחד מהדברים שהוא היה מתפלל בצאתו מן הקודש, על אנשי השרון. שרון כותב רב חיים קניאבסקי זכר צדיק לברכה, מבאר, אלה שיושבים במישור בין הערים, והגשמים המרובים סותרים את בתיהם. היה הכהן גדול אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרחם על אלה, יושבי השרון, שלא יעשו בתיהן כבריהם, שמרוב הגשמים, שיהיו מרובים יותר מדי, שלא יהיו מדי מרובים, כדי שלא ישטפו את בתיהם של יושבי השרון, ויהפכו אותם לקברים על יושביהם. מצד אחד שלא יהיה שנה שאין גשמים, אבל מצד שני שלא יהיו גשמים יותר מדי שוטפים, שלא יעשו הרס. מבאר בספר תולדות יעקב יוסף בפרשת שלח, שהתפילה של הכהן גדול יש בה רמז נוסף. הוא התפלל גם על עם ישראל שחזרו בתשובה. מה הרמז? אנשי השרון הם אנשים מצוינים. אבל יש רמז במילים אנשי השרון על רשעים שהכל להם למישור. מסכת יומא דף ע"ה, אנחנו מוצאים שאדם שיותר מדי משתכר ושותה יין, העבירות הכי חמורות שאצל כולם זה כמו ערים גבוהים שלעולם הם לא התקרבו אפילו אליהם, אצלו הם מישור, כמו מקום שטוח שאין שום קושי לדרוך בו. אז אנשי השרון מרמז על אותם רשעים, שאלה נעשה בתיהם כבריהם. למה? מה הרמז כאן? הרי הבתים שלהם עומדים על תילם. שבחייהם קרויים מתים בתוך בתיהם. כמו שנאמר במסכת ברכות דף י"ח, שרשעים, החיים שלהם אינם חיים, הם נקראים בחייהם מתים. כמו שהפסוק אומר, יומת המת. אז היה מתפלל הכהן גדול על אותם אנשים שחזרו בתשובה, שבתיהם המפוארים לא יהיו בשבילהם קברים, שתיכנס בהם לחלוחית של יראת שמיים, של התלהבות בקדושה. ועל ידי זה, הבתים שלהם לא יהיו קברים, אלא הם יהיו בתים שיש שם חיים, ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הוא מוסיף שזה על דרך עניין חכמינו זיכרונם לברכה, שאמרו במסכת חגיגה דף ג' עמוד ב', שיש שלושה סימנים לדעת על אדם שהוא אינו בר דעת. אחד מהדברים, אדם שלן בבית הקברות. והרמז שהוא כל חייו ישן בבית הקברות, החיים שלו כמו בקבר, הוא כאילו כל הזמן בקבר, כי הוא בחייו נקרא כמו מת. אבל זה הרמז, הפירוש הפשוט, הכוונה, שרואים אדם שהולך לישון בבית קברות, זה אחד מהסימנים לדעת שהוא שותה. אדם נמצא בבית הקברות, הוא תמת, הוא מעט מת, בדרך כלל. ואם הוא תמה בתומת מת, והוא הלך ונזר, קיבל על עצמו נזירות. אם הוא קיבל על עצמו נזירות, הוא הרי תמה. אחד מהדברים של נזיר שאסור לו להתאמה למתים. הוא צריך תכף ומיד לצאת מבית הקברות, לתאר את עצמו מתומת מת, שזה לוקח שבוע שלם, ואחר כך הוא צריך לנהוג ענייני נזירות. יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש על אדם כזה שקיבל נזירות בבית הקברות. מגיע אליו איזה בן אדם, אומר לו, קיבלת נזירות, אתה צריך מיד לצאת מבית קברות כדי להתחיל את הטהרה. והוא נשאר בבית הקברות. השאלה היא, האם הוא חייב על זה מלכות? רבי יוחנן אומר כן. ריש לקיש אומר לא. מקשה רבי יוחנן לריש לקיש. במשנה שלנו כתוב, מי שקיבל עליו נזירות והוא באותו זמן בבית הקברות, אפילו אם היה שם 30 יום, הימים האלה שהוא בבית קברות אינם עולים לו מן המניין של הנזירות, קיבל על עצמו סתם נזירות, זה במשך 30 יום, הוא 30 יום היה בבית הקברות, הוא צריך להתאר ולהתחיל למנות 30 יום מההתחלה. ומצד שני, כיוון שהוא לא היה נזיר טהור, אז הוא לא נקרא נזיר טהור שנטמע. שנזיר טהור שנטמע צריך להביא בתארתו קורבנות טומאה. הוא אינו מביא קורבנות של טומאה כשהוא נהיה טהור. מדייק רבי יוחנן בדברי המשנה. דווקא קורבן טומאה הוא דלא מייטי. רק לעניין זה הוא יותר קל מנזיר אחר שהיה טהור ואחר כך נטמע. לעניין מלכות. מילקי, לקי עלי, הוא כן יקבל מלכות אם הוא עובר והוא נטמע, טומאת מת, הוא נשאר בבית הקברות ומטרים בו שיצא. כי אם נכונים דבריו של ריש לקיש, שהוא לא מקבל מלכות על טומאת מת, הטענה היה צריך גם לומר דבר נוסף, שמי שנזר והוא בבית הקברות לא מקבל מלכות על טומאת מת. דוחה הגמרא מכאן אין קושייה על ריש לקיש. בדינו דליתני, באמת הטענה יכול לומר גם שהוא אינו לוקה על טומאת מת. אלא הסיבה שזה לא כתוב, משום דקבאי למתנה סיפה. הטען הרצה לשנות בהמשך המשנה, שאם הוא יצא מבית הקברות ותיאר את עצמו ונכנס באותו יום לבית הקברות, אותו היום עולה לו מן המניין, היום הזה שבו הוא נהיה טהור נחשב חלק מימי הטהרה שהוא היה נזיר טהור, ואחר כך כשהוא נכנס לבית קברות והוא נטמע, הוא נחשב נזיר טהור שנטמע, והוא מביא קורבן טומאה. כאן פשוט שהוא מקבל מלכות, כי הוא היה נזיר טהור, והוא עבר על איסור לא תעשה שבתורה, בזה שהוא נכנס לבית קברות ונטמע. אז פשוט שהוא מקבל מלכות. ומה החידוש כאן? שהוא מביא קורבן טומאה. מכיוון שכאן עיקר החידוש שהוא מביא קורבן טומאה, לכן גם בחלק הקודם במשנה, טענה רישא גם את הדין ששם הוא אינו מביא קורבן טומאה, כי הוא לא היה אף פעם נזיר טהור שנטמע. אבל הגמרא מביאה קושייה אחרת על ריש לקיש. תשמע, כתוב בברייתא, אין הבדלים בין אדם שהיה טמא מת, שבאותו זמן הוא קיבל על עצמו נזירות, לבין אדם שהיה טהור, שהוא קיבל על עצמו נזירות והוא היה טהור, שאחר כך הוא נטמא. מה ההבדל ביניהם? הבדל אחד, אלא שטמא שקיבל עליו נזירות, לא צריך להביא קורבנות, של נזיר טמא, כמו שאמרנו מקודם, שהם נאמרו דווקא על נזיר טהור שנטמא. ולכן, הוא נטמא טומאת מת. הוא צריך עכשיו למנות 7 ימים, להיטהר, ביום השביעי הוא טובל, ובערב הוא נהיה טהור. לכן, מכיוון שבאמצע יום השביעי הוא טבל, היום השביעי שלו עולה לו מן המניין שהוא כבר יכול להתחיל למנות נזירות שהוא קיבל על עצמו בטהרה. ולעומת זאת נזיר שהוא היה טהור שאחר כך הוא נטמא, הוא ביום השביעי כשהוא טובל, גם בערב הוא לא נהיה לגמרי טהור עדיין. הוא צריך למחרת להביא קורבנות של נזיר שנטמא. לכן רק ממחר, מהיום השמיני, אחרי שהוא הביא את הקורבנות נזיר טמא שלו, רק מאז הוא יכול למנות את הנזירות טהרה. לכן, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין. מדייק רבי יוחנן, מה אתה למד מדברי הברייתא? שרק זה ההבדל ביניהם. לעניין חיוב מלכות אם הוא נטמא למת, כמו שטהור שנטמא מקבל מלכות, זה וזה שווין. גם כשהוא קיבל על עצמו נזירות כשהוא היה טמא, הוא גם כן יקבל מלכות. וקשה על דברי ריש לקיש שאמר שהוא לא לוקה. ריש לקיש דוחה גם את הקושייה הזאת. אמר לי לא. אל תדייק מהברייתא שמה שהם שווים זה מלכות, אלא תדייק מהברייתא שדווקא לעניין ספירת היום השביעי יש ביניהם הבדל, שטמא שנזר מהיום השביעי כבר יכול למנות טהרה, וטהור שקיבל נזירות ונטמא הוא רק מהיום השמיני יכול למנות. אבל לגבי תגלחת טומאה, זה וזה שווים. גם טמא שקיבל נזירות, כשהוא מגיע ליום השביעי לטהרתו, הדין שלו כמו נזיר שהיה טהור ונטמא, כשמסתיימים 7 ימים שהוא מטהר את עצמו מטומאת מת, הוא צריך לגלח את שערות ראשו. לעניין זה הם שווים. אבל שואלת הגמרא, מה אתה רוצה לטעון שלעניין מלכות מאי? זה שהיה טהור ונטמא, לוקה, וזה שקיבל את הנזירות שהוא היה טמא, אינו לוקה. אז ליטניי, למה הברייתא לא כותבת את זה? מתרצת הגמרא, בתקנתי כמיירי, הברייתא מדברת בתקנות של הנזיר, ממתי הוא יתחיל למנות את הנזירות אחרי שהוא נטהר מטומתו. וזה יש הבדל בנזיר טהור שנטמא שמתחיל למנות רק מהיום השמיני אחרי שהוא הביא את הקורבנות, וטמא שנזר שלא מביא קורבנות מתחיל למנות כבר מהיום השביעי אחרי שהוא טבל. אבל בקלקולי, בחילוק, בין שני הנזירים האלה, כשהם קלקלו ועברו על הנזירות שלהם במזיד, שזה כן לוקה וזה לא לוקה, על המקרים האלה לא כמה הרי הברייתא לא עוסקת. אבל כעת מביאה הגמרא קושייה מוחלטת שדוחה לגמרי דברי ריש לקיש. תשמע ברייתא מפורשת שאומרת, מי שהיה טמא וקיבל נזירות, אסור לו לגלח, ואסור לו לשתות יין, ואם הוא עבר וגילח, או עבר ושתה יין, או עבר ונטמא למתים. אפילו שהוא עדיין טמא, מאז שהוא קיבל את הנזירות הוא לא נטהר אף פעם. הברייתא משווה את האיסור הזה גם לשני האיסורים הקודמים, של יין וגילוח, שעל שלושת הדברים, גם יין, גם גילוח וגם טומאת מת, הרי זה סופג את ה-40, מפורש שאם הוא נטמא הוא מקבל מלכות. טיובתא זה פרחה מוחלטת על דבריו של ריש לקיש שאמר שהוא לא לוקה. ביי רבה, מסתפק בשאלה. קודם נאמר הקדמה קצרה. אדם טמא שנכנס לעזרה בטומאה במזיד. הוא חייב קרת, עונש קרת. אם הוא נכנס לעזרה טהור, ושם הוא נטמא באונס. ההלכה היא שהוא צריך מיד לצאת החוצה, אסור לו להשתהות שם. בדרך הקצרה ביותר הוא צריך לצאת. אם הוא השתהה, הוא חייב באונש קרת. ההלכה למשה מסיני מלמדת, שכדי להתחייב באונש קרת, השהייה שלו צריכה להיות כדי השתחווה. כמה זה כדי השתחווה? במסכת שבועות דף ט"ז, עמוד ב' יש דעה שאומרת שזה כמו שיעור אמירת הפסוק בדברי הימים ב' פרק ז' פסוק ג'. הפסוק אומר כך, וכדי השיעור שלוקח אדם בינוני לומר את הפסוק הזה. זה שיעור השתחוויה. וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה וישתחוו, והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. זה השיעור כדי השתחווה, לומר את המילים האלה. דעה אחרת אומרת שרק מהמילים ויכרו, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה וישתחוו, והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יש דעות נוספות בתלמוד ירושלמי במסכת יומא, אבל בכל אופן אלה הם שתי דעות כמה זה שיעור השתחוויה. ואם הוא השתאה כשיעור כזה, הוא חייב כרת. מסתפק ראווה, להבדיל, על נזיר והוא בבית הקברות. מה הוא? מה הדין שלו? הוא קיבל עליו נזירות כשהוא כבר בבית קברות. זאת אומרת, הוא כבר תמה לפני שהוא קיבל עליו את הנזירות. האם באש, האם הוא צריך להשתאות שהייה כדי השתחווה, כדי לחייבו מלכות על זה שהוא לא יוצא מיד מבית הקברות? או שעליו לא נאמר השיעור הזה, אלא אם יתרו בו, תצא, כי אתה נזיר ואתה חייב לצאת מבית קברות, והוא נשאר, אפילו שהייה מועטת הוא לוקה. מבררת הגמרא באיזה אופן הספק, היחידמי. אי לימה, אם תאמר שמדובר דאמרי לי, שרואים בן אדם שבא לקבל על עצמו נזירות, אומרים לו, אתה בבית קברות, איך אתה רוצה לקבל לך פה נזירות? הרי הרעיון של נזיר, אחד הדברים שאסור לו להתאמה למתים, אתה כבר אתה מאמת. אז אומרים לו, לא תנזור, אל תקבל נזירות. והוא עבר על הנזירות, עבר על ההתראה הזאת וכן קיבל עליו נזירות, שזה דרך נוספת שהוא מקבל מלכות, על נזיר תמה, כשהוא בבית קברות, למה לי שאייה? למה אתה צריך להמתין עד שהוא שואה כדי השתחוויה בשביל לחייב אותו? עצם זה שהוא פשוט עבר על ההתראה שיתרו בו, לא לקבל נזירות כשהוא פה בבית קברות, והוא בכל זאת נדר נזירות, למה לי שאייה בשביל לחייב אותו מלכות? ודאי שהוא מתחייב מיד מלכות על עצם שהוא קיבל על עצמו נזירות. שהרי נזיר מה איתה, מה לא באי, למה נזיר את האור שיתרו בו שלא יתאמה והוא נטמע? הוא לא צריך שאייה, דקמת ריבי, כי מטרים בו על עצם זה שאומרים לו לא להתאמה והוא כן נטמע. החנמי גם במקרה שלנו, שאומרים לו אל תקבל נזירות, כי אתה בבית קברות ואתה תמה מת, הרי קמת ריבי, מטרים בו, אל תקבל נזירות. והוא עבר על ההתראה, אז פשוט שהוא מקבל מלכות. ובזה אין מקום להסתפק. אלא באיזה מקום הספק? כגון שהנזיר נכנס לבית הקברות כשהוא בתוך כלי שלא מקבל תומה. ומכיוון שהוא לא מקבל תומה הוא גם חוצץ שהתומה לא תיכנס לתוכו. כי הרי ההלכה היא בתומת מת, שגם אם לא נוגעים בתומה, אם עוברים מעל התומה נטמאים. למה? כי תומת מת מטמא באוהל. המת מטמא את כל מה שמעליו עד הרקיע. עכשיו, אם יש דבר שלא מקבל תומה, הוא חוצץ בפני התומה שלא תוכל לטמא מה שמעבר למחיצה. ואם למשל הוא נכנס, שם מדובר כגון שהנזיר נכנס בתוך שידה, או תיבה, או מגדל, תפארת ישראל במסכת תועלות, פרק ח' משנה א' מבאר את ההבדלים, שידה, תיבה מאוד גדולה, תיבה זה קטנה יותר משידה, מגדל זה מין ארגז שלמעלה ומחודד כמו מגדל, זה כלים מעץ גדולים מאוד, שמכיוון שמאוד גדולים, הם אינם מקבלים תומה. ואם הם לא מקבלים תומה, הם חוצצים בפני התומה, מי שנמצא בתוך אותה תיבה, לא נטמע. ואז כשהנזיר נכנס בצורה הזאת, לבית קברות, הוא לא נטמע. הוא נכנס ביתר. ובא איזה אחד, שאפשר אולי לכנות אותו חברו, ופרה מעליו את המעזיבה. הוא הוריד את הרצפה של השידה מתחתיו, ובעל כורחו הוא נטמע מהטומאה שלמטה, מהטומאת הקבר, שעולה עד ללמעלה. וברגע שהוא נטמע, הוא היה אנוס במה שהוא נטמע. את רובו, את עכשיו בבית קברות, אין שום דבר שחוצץ בינך לבין האטומה של הקברים, אתה צריך מיד לצאת. והוא לא יצא. וזה הספק. האם השהייה שהוא משתהה, כמה זמן הוא צריך להשתהות כדי להתחייב כרת? כדי השתחוואה או אפילו פחות? כי גמירין, מצד אחד, מה שקיבלנו ההלכה למשה מסיני, שהשהייה כדי להתחייב זה כדי השתחוויה, זה בבית המקדש. אבל הברי, במה שלא בבית המקדש, כמו כאן להבדיל בבית קברות, תומת נזיר, לא נתקבלה ההלכה לעניין השיעור של כדי השתחוויה, ולכן מיד שהוא משתהה, אפילו פחות מכדי השתחוויה, לא כה. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, שההלכה למשה מסיני אומרת כמה זמן זה שיעור של השתהות של אדם ששוהה, שזה כדי השתחוויה, ואז לא שנה, אין הבדל אם זה בית המקדש, או להבדיל בית קברות. תיקו. שאלה נשארה עומדת. באי רבשי, אדם שהוא בבית קברות, והוא תמת תומת מת, ואז הוא מקבל נזירות, והוא בבית הקברות. צריך לצאת מבית קברות, להמתין 7 ימים כדי להתאר מתומת מת, ובמשנה אמרנו שהוא לא צריך אחרי זה ביום השמיני להביא קורבנות כמו כל נזיר שנטמע. השאלה היא, האם הוא גם לא צריך גילוח שיער, להסתפר, כמו נזיר טהור שנטמע שצריך להסתפר, כי תמן נזרו, כמו שאומר הפסוק. האם טעון גילוח או לא? מצד אחד, מה שנזיר טהור צריך תגלחת, כי בא את תגלחת טהור שנטמע, דקמטמא לנזירותי, הוא טימא את נזירותו, כי טמא נזרו, אז הוא צריך לסתפר את השיער כשהוא נטהר, ואז למנות שוב את הנזירות. אבל אם הוא היה מלכתחילה טמא, שבתומעה הוא נזר, ומעולם לא היה לו נזירות טהרה, אולי הוא לא צריך תגלחת. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, שבעניין הזה לא שנה, אין הבדל. והוא כן צריך תגלחת כשהוא נטהר, ואז הוא מתחיל למנות ימי נזירות בטהרה. מנסה הגמרא להשיב מהמשנה שלנו, תשמע. המשנה אומרת, מי שקיבל נזירות והוא באותו זמן בבית הקברות, והוא כבר טמא. אפילו אם הוא היה שם 30 יום, אותם 30 יום, הוא קיבל על עצמו נזירות 30 יום, וכל ה-30 יום הוא היה בבית קברות, אינו ללא מן המניין. וכשהוא יוצא מבית קברות, והוא מונה 7 ימים לטהרתו, תובל ביום השביעי, למחרת ביום השמיני, הוא לא כמו נזיר טהור שנטמע, שמביא קורבן טומאה, אלא הוא לא מביא. תדייק מכאן, דווקא קורבן טומאה הוא לא מביא, הוא דלא מייטי, אבל לעניין גילוח, הוא כן דומה לנזיר טהור שנטמע, וגלוח אי ביי, כי אם לא, היו צריכים לכתוב שהוא גם לא מגלח. דוחה הגמרא, זה לא ראיה, כי המשנה נאמרה באופן של מה טעם כאמר. נתינת טעם. מה הטעם אם הוא קיבל את הנזירות בזמן שהוא היה טמא, הוא אינו מביא קורבן טומאה כשהוא נטהר, כמו אדם נזיר טהור שנטמא, שהוא מביא קורבן טומאה כשהוא נטהר? משום דלא באי גילוחי. מכיוון שהוא לא צריך להתגלח. ולכן, הסיבה שהתנא לא מפרש שהוא אינו מגלח, יכול להיות שמספיק זה שהוא כתב שלא מביא קורבן, אז אתה ממילא מבין שהוא גם לא מגלח. כי דין קורבן טומאה ודין תגלחת של טומאה תלויים אחד בשני. אז אם כן, אין מכאן ראיה. מנסה הגמרא לענות ולהביא ראיה מברייתא אחרת. תשמע, ברייתא שכבר הבאנו, אין הבדל בין אדם שהיה בבית קברות והוא כבר טמא, שאז הוא קיבל את הנזירות, לבין אדם שטהור, שהוא קיבל נזירות והוא באותו זמן טהור שלאחר מכן הוא נטמא, אלא ההבדל ביניהם הוא ממתי אחרי שהוא נטהר הוא יכול למנות את הנזירות. טמא שנזר שהוא לא צריך להביא ביום השמיני שלו קורבנות, נזיר טמא, כבר ביום השביעי שלו אחרי שהוא טבל, הוא מתחיל למנות את הנזירות טהרה מהיום השביעי עצמו, והוא עולה לו מן המניין. לעומת נזיר טהור שנטמע, שהיום השביעי זה לא גמר הטהרה שלו, כי מחר הוא צריך עוד להביא את הקורבנות נזיר טמא, לכן אין יום השביעי שלא עולה לו מן המניין, אלא רק מהיום השמיני הוא יכול למנות נזירות טהרה. מה אליו, וכי לא נדייק מזה, שיש רק את ההבדל לעניין ממתי הוא מתחיל למנות נזירות טהרה, תדייק מזה, הלגבי תגלחת, זה וזה, נזיר שנטמע ואדם תמש קיבל נזירות, שווין שכמו שאדם טהור שקיבל נזירות ונטמע, כשהוא נטהר הוא צריך להסתפר, ככה גם תמש שנזר צריך להסתפר. דוחה הגמרא לא. אל תדייק שהם שווים לעניין תגלחת, אלא תדייק דווקא אם אפשר להתחיל למנות מהיום השביעי או שרק מהיום השמיני, זה ההבדל ביניהם. הלעניין, אם הוא עבר על הנזירות שלו והוא נטמע, שהוא יהיה חייב מלכות, לעניין זה, זה וזה שווים. כמו שנזיר טהור שנטמע, הוא מקבל על זה מלכות, ככה גם אדם שהיה טמא וקיבל נזירות, ולמשל יתרו בו שיצא מבית כברות והתחיל למנות ימי טהרה והוא לא יוצא, הוא יקבל מלכות על תומת מת. שואלת הגמרא, נמצא אם כן, שדווקא לעניין מלכות הם שניהם שווים, אבל לעניין תגלחת מאי, הנזיר הזה שהיה טהור ונטמע מגלח, והנזיר הזה שהיה טמא ואז הוא קיבל נזירותו אינו מגלח. אז אם ככה, תכתוב גם את ההבדל הזה, ליתניי, מתרצת הגמרא, התנא שנה את ההבדל לגבי היום שבו מתחילים למנות נזירות טהרה, שהטמא שנזר ביום שביעי שלו כבר עולה מן המניין ומתחיל למנות נזירות טהרה, ובזה כלול כל מילי, כל הדינים שלו. כי מה הסיבה שהטמא שקיבל נזירות, והזמן שקיבל נזירות הוא כבר היה טמא מת, יום השביעי שלו עולה מן המניין, כי הוא לא צריך להביא ביום השמיני קורבנות, אז ביום השביעי הוא כבר יכול להתחיל למנות את הנזירות טהרה. ממילא אתה גם יכול להבין שהוא גם לא מגלח, כי דין קורבן ודין תגלחת תלויים אחד בשני. מביאה הגמרא תשמע, הגמרא מנסה להוכיח מהברייתא הבאה, תשובה לשאלה של רבשי, שאנחנו יודעים, אדם טהור שקיבל נזירות ובאמצע הנזירות הוא נטמע, הוא צריך למנות שבעה ימים כדי להתאר, ואז הוא, כשהוא נטהר, הוא מגלח את שערות ראשו. השאלה היא, אם הוא היה טמא, ואז הוא קיבל על עצמו נזירות, ואז הוא צריך לתאר את עצמו, האם כשהוא נטהר מטומאתו, הוא גם צריך לגלח את שיער ראשו? הגמרא מנסה לענות תשובה לשאלה הזאת מדברי הברייתא כאן. אין לי, אומרת הברייתא, אין לי דרשה אלא לימי טומאתו של נזיר שנטמע טומאת מת. שאנחנו יודעים שכשהוא נטמע טומאת מת, כל הימים שהוא מנה לנזירות טהרה נופלים, כמו שאומרת התורה, והימים הראשונים יפלו. אבל יש דרשה שאומרת שגם הימים שהוא כעת מונה כשהוא בטומאתו טומאת מת, גם הם אינם עולים לו מן המניין של ימי הנזירות, והוא מתחיל למנות ימי נזירות רק מאז שהוא נטהר מטומאת מת. אבל ימי חילותו, ימים שבהם הוא טמא בטומאת נגע צרעת מוחלט, מניין שהם גם כן אינם עולים לו מן המניין. במצורה, אם הוא היה נזיר, מנה ימי נזירות טהרה באמצע הוא נהיה מצורה, כל הימים שהוא מנה לנזירות, הם ממתינים לו, הם לא נופלים. על מצורה לא נאמר הימים הראשונים יפלו. רק מה? בימי הצרעת עצמם, הוא לא יכול למנות ימי נזירות. אז מניין לומדים את זה? ודינו, אפשר ללמוד את זה בבניין אב. בניין אב זה הכוונה, כשיש שני דברים שדומים, אפשר ללמוד אחד מהשני. מה ימי טומאתו, טומאת מת של נזיר, מגלח ביום השביעי לטהרתו, וביום השמיני הוא מביא קורבן, אף ימי חילותו של מצורה, ימים שהוא מצורה מוחלט, הוא מגלח לצרעתו ביום הראשון וביום השביעי לטהרתו. והוא מביא קורבן מצורה ביום השמיני. אז אם ככה יש דברים שהם דומים, טומאת מת וטומאת צרעת, אז אפשר ללמוד מי הם בניין אב. מה ימי טומאת מת, טומאתו של נזיר? אין עולים לו מן המניין של ימי הנזירות בימים שהוא טמא, אלא כשהוא נהיה טהור הוא מתחיל למנות מחדש ימי נזירות. אף ימי חילותו, ימים שהוא מצורע, הימים עצמם שהוא מצורע, אין עולים לו מן המניין. דוחה הברייתא, לא. אתה לא יכול ללמוד ימי צרת מימי תומת מת. כי אם אמרת בימי תומת מת שלו, שהימים אינם עולים לו למניין הנזירות, שכן הם חמורים, שהם מבטלים ומבטל בהם את ימי הנזירות הקודמים, גם כל הימים שהוא מנה עד שהוא נטמע באמת נופלים. והוא יצטרך אחר כך למנות מחדש מתחילת הנזירות. לפיכך, ימי התומה עצמם אינם עולים לו מן המניין. תאמר במצורע בימי חילותו, שאינו מבטל את הימים הקודמים. זאת אומרת, אם למשל הוא קיבל על עצמו נזירות של 40 יום, ואחרי 10 ימים הוא נטמע בתומת צרת, אותם 10 ימים נשארים. רק מה? כעת ימי הצרת, יש לנו שאלה, הברייתא כעת דנה, האם הוא יכול למנות את ימי הצרת עצמם. כשיסיים את ימי הצרת, והוא ימשיך למנות ימי נזירות טהרה, הוא לא יצטרך מההתחלה למנות ימי נזירות טהרה, אלא 10 ימים שהוא מנה עד שהוא נטמע בצרת, ודאי שעולים לו מן המניין, כי עליהם לא נאמר, כמו שנאמר בתומת מת, הימים הראשונים יפלו. שהוא אינו מבטל את הימים הקודמים. לפיכך, מסתבר שגם בעצם ימי הצרת, אין לך מקום ללמוד שהם אינם עולים לו מן המניין, אלא אם כן עולים לו מן המניין. אומרת הברייתא, וכי כך אמרת? וכי כך ייתכן לומר שהימים שבהם הוא תמה תומת נגע צרת, עולים לו ממניין ימי הנזירות? הרי אפשר ללמוד בקל וחומר שהם אינם עולים לימי הנזירות. מה הקל וחומר? ומה נזיר שקיבל את נזירותו בזמן שהוא היה תמה, למשל בבית הקברות, ששערו ראוי לתגלחת. איזה תגלחת? אז הגמרא תבאר בהמשך, כי כאן זה בעצם הנקודה שבשביל זה הבאנו את כל הברייתא הזאת. האם הוא מגלח את שערו כשהוא נטהר מטומאת מת, או רק אחרי שהוא מסיים את ימי נזירותו? בכל אופן הוא ראוי לתגלחת. בכל זאת, אין ימי תומתו עולים לו מן המניין. אז בימים שהוא תמה תומת נגע צרעת, ימי חילותו, שהשיער שגדל באותו זמן, אין ראוי למצוות תגלחת. כי הרי כשהוא מסיים ונטהר מהצרעת, הוא צריך לגלח את שערות ראשו. הוא לא יכול להשאיר אותם כדי להשתמש איתם לתגלחת של נזיר. לא כל שכן שאין הימים האלה עולים לו מן המניין של הנזירות, דנה הגמרא כעת על איזה תגלחת מדובר. מי לאו. וכי לא דיברנו בברייתא, כשאמרנו ששיער של נזיר תמה ראוי לתגלחת, וכי לא דיברנו על תגלחת תומעה, שהוא מגלח ביום השביעי לטהרתו, ואם כן יש לנו תשובה שאדם תמה שקיבל נזירות מגלח ביום השביעי לטהרתו, ולפי זה נבאר את הקל וחומר בצורה כזאת. ומה תמי מת שקיבל נזירות, שיש בו דיני נזירות, כי הרי אתה רואה שכשהוא נטהר הוא צריך לגלח את שערות ראשו, כמו אדם נזיר טהור שנטמע, כשהוא מסיים את תומתו והוא נטהר ומגלח את שערות ראשו לפני שהוא מתחיל למנות עם נזירות טהרה. ובכל זאת, אף על פי שנאמרו בו דיני נזיר, ימי התומעה שלו, של תומת מת, לא עולים לו למניין של נזירות. אז מצורע בימי חלותו, מצורע מוחלט, שאין בהם דיני נזיר, כי הרי משהו מגלח את שערות ראשו בסיום תומת צרת, זה לא בגלל דיני נזיר, אלא בגלל דיני צרת. כל שכן שהימים האלה שהוא מתנתק מהנזירות והוא עובר לצרת, ואין בו דיני נזירות, הימים האלה לא יעלו למניין נזירות. דוחה הגמרא, לא, לא מדברים פה על תגלחת טומאה, אלא על תגלחת טהרה שבסוף כל ימי הנזירות, וכך יהיה הקל וחומר. ומה הנזיר שקיבל נזירות כשהוא היה תמי מת? הוא היה תמי מת ואז הוא קיבל נזירות. בשיער שגדל לו כעת, אותו שיער הוא יגלח בסיום ימי נזירות טהרה שלו. כי הוא לא יצטרך, ייתכן, אפשר לומר גם בדרך כזאת, שאולי הוא לא יצטרך לגלח את שערות ראשו, כשהוא יסיים את טומאתו, כשהוא יצא מטומאתו, בסוף השבעה ימים של טומאת מת. הוא לא יצטרך אז לגלח את השיער, אלא הוא ישאיר אותם לאותם ימי נזירות שלו, ובסיום ימי נזירות טהרה הוא יגלח גם את השיער הזה שגדל לו בזמן טומאת מת שבו. אז אם כן, אתה רואה שהשיער שגדל לו בזמן שהוא טמא בטומאת מת, ראוי לתגלחת נזיר כשהוא מסיים את ימי נזירות הטהרה. ובכל זאת, הימים האלה לא נמנים לו כימי נזירות, כי הוא טמא מת. אז מצורע מוחלט שהשיער שגדל לו בזמן שהוא מצורע, הוא אמור לגלח אותו כשהוא ניתר מצרעתו, הוא מתנתק לגמרי מנזירות בימים האלה. כל שכן שהימים האלה לא עולים לו לימי נזירותו. אז אם כן, גם מדברי הברייתא הזאת אין הוכחה ואין תשובה לספק של רבשי. מוסיפה הגמרא הכי נמי מסתברא, מדברי הברייתא עצמם נראה שתגלחת שמדברים כאן זה התגלחת בסוף ימי נזירות טהרה, ולא כשמסיימים את ימי טומאת מת. דאי סלקא דתך, אם תעלה בדעתך שתגלחת הכוונה של טומאה, של סיום ימי טומאת מת, נשאלת השאלה, מה בימי חילותו מצורע שמסתיימים ימי הטומאה שלו, מי לא בא תגלחת וכי הוא לא מגלח את שערותו בגלל הטומאה של הצרת? ודאי שכן. אז אם כן, חייב להיות שמדברים פה על תגלחת טהרה, של תגלחת טהרה, השיער של המצורע לא ראוי לתגלחת הזאת, כי צריך לגלח את זה כשהוא נטהר מהצרת. דוחה הגמרא, לא, זה לא הוכחה. יכול להיות שהברייתא מתכוונת על תגלחת טומאת מת, שהוא מסיים את ימי הטומאה. מה שכתוב שאינו ראוי לתגלחת על מצורע, בעצם למה לא? מה ההבדל? גם אם זה נכון שכשהוא נטמא למת, בסוף ימי טומאתו הוא מגלח, אז זה דומה למצורע שגם כן בסוף ימי טומאתו מגלח, אז מה בעצם ההבדל ביניהם? יש הבדל ביניהם, הבדל גדול, שטמא מת שמגלח, הוא מגלח בגלל דיני נזיר. לכן תגלחת דנזירות קטני, מה שאין כן מצורע, שהסיבה שהוא מתגלח זה בגלל דיני מצורע ולא בגלל דיני נזיר. אז לכן יותר יש סיבה לומר שבימי צרת לא ימנו לו את הימים האלה לימי נזירות. מביאה הגמרא כעת תשמע ברייתא שממנה אפשר לענות תשובה ברורה לספק של רבשי. התורה אומרת על נזיר שהיה טהור ובאמצע ימי נזירותו הוא נטמא, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו. ממשיכה התורה, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, ואז ביום השמיני יביא את הקורבנות נזיר, שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, והמשך הפסוקים שם. מה זה וטימא ראש נזרו? דווקא בטהור שנטמא כתוב מדבר, שהוא טעון העברת שיער ביום השביעי, והוא גם טעון הבאת ציפורין לקורבנות נזיר טמא ביום השמיני. וזה בא לפתור את הנזיר שהוא היה טמא ואז קיבל נזירותו בבית הקברות, שהוא אינו טעון העברת שיער. פורש בברייתא כתוב שהוא לא טעון העברת שיער כשהוא נטהר מטומאת מת, והוא אינו טעון ביום השמיני להביא קורבנות נזיר טמא של הבאת ציפורים, שני תורים או שני בני יונה. טוב, אז כבר יש לנו תשובה לספק. ממשיכה ברייתא ומבארת שמה הסיבה שצריך פסוק מיוחד בשביל לדרוש את זה? למה אם לא היה פסוק, היינו אומרים שגם אדם טמא שקיבל נזירות, כן היה צריך להתגלח כשהוא מסיים את הטומאה, הוא מתחיל למנות ימי נזירות טהרה, והוא היה גם צריך להביא קורבנות נזיר טמא. כי בלי הפסוק היינו לומדים על הדברים קל וחומר. ומה נזיר שהיה טהור, שבאמצע ימי טהרתו הוא נטמא, טעון העברת שיער, כשהוא מסיים את ימי הטומאה, והבאת ציפורים כדי להיטהר. מי שהיה טמא בהתחלה, שהוא, הטומאה שלו יותר חמורה, כי כבר בהתחלה הוא היה טמא, אינו דין שכשהוא נטהר, יהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים, תמוד לומר, וטימא ראש נזרו, במי שהיה נזיר טהור, ונטמע אחר כך, עליו הכתוב מדבר שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים. ומכאן לומדים לפתור את הנזיר שקיבל על עצמו נזירות כשהוא היה בבית כברות, שהוא כשהוא נטהר לא צריך תגלחת ולא צריך להביא ציפורים לקורבנות נזיר טמא. שמה מינה, תשובה לספק של רבשי, שגם אדם טמא שקיבל נזירות ומונה ימים לטהרה מטומאת מת שהוא היה טמא בה, כשהוא מסיים את ימי הטהרה שלו, הוא לא מגלח את שערות ראשו, אלא הוא נטהר ומיד מתחיל למנות ימי נזירות טהרה. עד כאן דף י"ז.